שלושה שיודעים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3 וגם נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9 ואנחנו גם בכאן 11 בטלוויזיה בשעה הקרובה והיום אנחנו בתוכנית מרתקת, אנחנו שמחים לארח כאן באולפן את הביולוגית דוקטור מיכל סטולרסקי בנון, שלום לך. את מדברת בלי מיקרופון, כאילו אנחנו... וואו, יפה מאוד, העיקר שהילדים חמושים כבר במיקרופון. כן. לצידה נמצאת הביולוגית ורד שפירא, שאתם ודאי מכירים ממכון דוידסון, שלום לך ורד.
בוקר טוב.
וגם מאיה בת 10, שלום לך.
שלום.
שלום, ויונתן בן 11. נכון, אתה מאשר, תודה לך. אתם נציגי ילדי ישראל, מיד נדבר עם כולם כאן על יצורים מעולמות הפנטזיה. חצי אדם, חצי חיה, חדי קרן, קיקלופים מבחינה מדעית כמובן. האם יש יצורים שמסוגלים לשנות צורם? האם גם במציאות יש זומבים? האם יש יצורים שהם רואים ואינם נראים? האם יש דרקונים? וגם מלבד הדברים המרתקים האלה, נעסוק ב-40 שנה להנקת גבהים. אותו שיר מפורסם של הזמרת קייט בוש, מיד יהיה כאן תומר מולוידזון, איש כאן 88, וגם יונתן גטלי שעברג'ט יהיה איתנו, וגם המלחין והמנצח זוכה פרס לנדור, פרופסור משה זורמן יהיה איתנו, וגם גיל מרקוביץ' מגישת המעבדה. בואו נתחיל, אני קצת צרוד היום, לא נורא כי צילמתי משהו אתמול, אבל לאט לאט הקול שלי ישתקם. בואו נדבר על יצורים שאנחנו מכירים מסיפורים, ממיתולוגיות, מסרטי קולנוע. בואו נברר אם יש כאלה במציאות. נתחיל מחצי חיה, חצי אדם. האם יש חצי אדם, חצי חיה?
בספרים יש.
בהרבה מיתולוגיות יש בעלי חיים שהם לא בעל חיים אחד, יש את הגריפונים שהם אריות ספק עיתים, מין אריות עם כנפיים.
אוקיי, רגע, מבקשים מאיתנו בצוות הטלוויזיה במודיעין שתזוזו שמאלה שלכם כדי שיראו אתכם. יונתן ומאיה, מעולה. עכשיו בוא ספר לי, יונתן, על היצורים שאתה מכיר מהספרים שאתה קורא.
יש את ההיפוגריפים שהם מאוד דומים לגריפונים, רק חצי סוס, חצי עית, מין...
חצי סוס, חצי עית?
כן.
אוקיי.
מין פגסוס, אבל קצת יותר תוקפני, מקור גדול ומעוקל, תפרים.
איפה נתקלת ביצורים האלה?
הם מופיעים... הגריפונים הם מהמיתולוגיה היוונית.
מיתולוגיה היוונית, כן.
ההיפוגריפים הם יותר מופיעים בהרי פוטר. ו...
טוב, אנחנו מבינים אז שזה קיים בעולם הפנטזיה.
כן.
האם בני האדם לקחו את הרעיון הזה מאיפשהו או שמדובר במשהו מופרך לגמרי?
אז בטבע אין פאונים או קנטאורים, או לצורך העניין עדיין לא מצאנו כאלה. אולי יש בנות ים, אבל אנחנו נגלה את זה בהמשך.
שאין חצי אדם, חצי דם.
שאין אדם, חצי חיה, אבל יש יצורים שהתפתחו מתאים של יצורים אחרים, שני יצורים שהם צורפו יחד, כאלה שמכינים מטען גנטי אחר. היצור הזה נקרא בן כלאיים, או לצורך העניין חימרה, שחימרה זה על שם המפלצת במיתולוגיה היוונית, שמכילה ראש של אריה,
ראשים של אריה ועז, גוף גם של מין אריה עז, וזנב שהוא בעצם לחש.
נחש, אבל נחש. אלה דברים שקיימים במציאות, או עדיין אנחנו מדברים על תחום הפנטזיה?
אז באופן טבעי יכול לקרות מצב של, במקרה של תאומי אחווה, שזה תאומי אחווה זה תאומים שהם אינם זהים, שנוצרים ברחם אחד משתי ביציות שאינן... שהן מופרות, כל אחת מהן שתי ביציות מופרות, כן. ואם הן נצמדות אחת לשני, יכול להיווצר עובר אחד, שמכיל בעצם פסיפס של DNA, שהנראות שלו היא לאו דווקא בצורה חריגה, יכול להיות שיהיה קטעי אור או צבעי עיניים שונים, אבל הנראות שלו נראית לרוב נורמלית.
כן.
במעבדה עושים את זה באופן תדיר, יוצרים חימרות, יצורי כלאיים כאלה.
שוב אני מנסה להבין, האם יש יצור אנושי שהוא יצור כלאיים? אני... לא הבנתי את הנקודה.
אז יש חימרה שיצרו באמת, אם אנחנו רוצים להתקרב לעולם האגדות ולעולם הפנטזיה, אז נוצר, יצרו, מדענים יצרו לאחרונה, לפני מספר חודשים, יצור כלאיים, חימרה שמכיל תאי, יצור שמכיל תאי אדם ותאי חזיר, למשל.
אדם וחזיר.
נכון.
למה, לשם מה...
אז קודם כל, מה שהם עשו, הם באמת לקחו, איך הם עשו את זה? לקחו תא אור של אדם, הפכו אותו לתא גזע. תא גזע זה תא שיכול להתמיין לכל אחד מתאי הגוף, לכל אחד מהתאים, ובעצם הם השתילו את תאי הגזע האנושיים האלה לתוך עובר של חזיר, עובר בשלביו הראשונים, והחזירו אותו כדי שהוא יוכל להתפתח לתוך רחם החזירה. ולאחר מספר שבועות הפסיקו תרן ובחנו את העוברים שנוצרו. אז באמת היו, חלק מהעוברים היו באמת חימרות כאלה, שילוב של אדם וחזיר, אמנם לא נראו אנשי חזיר כאלה.
זאת אומרת, הנה יש לנו כותרת, מדענים הצליחו לשלב אדם וחזיר.
חזיר, וגם עם עז זה נעשה לאחרונה. אבל הנראות של העוברים האלה היו לחלוטין חזיריים, לא שעכשיו יש חצי אדם, חצי עז.
אז אלה חזירים עם תכונות של...
אחד לכל 10,000 תאים בעוברים האלה היה בעצם תא אנושי, אז ככה זה לא ממש בא לידי ביטוי בנראות. והמטרה של ה... היצירה של בין הכליים הזה בעתיד יוביל אולי משכלל את השיטות, המדענים משכללו את השיטות, באמת ליצירת איברים שלמים של אדם בתוך חיה, לצורך השתלות, לצורך מחקר.
אז זהו, שעל זה באמת מדברים לאחרונה, שאפשר יהיה לייצר איברים אנושיים באמצעות בעלי חיים.
אז באופן עקרוני הצליחו ליצור את זה בחולדה, וממש יצרו לבלב של עכבר, לבלב עכברי בתוך חולדה שגם מתפקד, אבל המרחק בין יצירת איברי אדם בתוך חזיר או עז, עדיין קצת רחוק, אנחנו מאמינים, אנחנו המדענים מאמינים שבעוד 10 שנים ניתן כבר יהיה לייצר איברים בתוך חיה. מי יודע? ואולי בסוף נעשה גם, יהיה גם קנטאורים, ואולי יופיונים, וכל מיני יצורים.
זה כבר נשמע סתם כדי לגוון לנו את החיים כאן, אבל יש משמעות מדעית למה שאמרת, נכון?
ודאי. בעצם אנחנו... אם היום מאוד קשה למצוא איברים, המון זמן מחכים לצורך השתלה, התאמה של רקמות וכן הלאה, בעצם יהיה אפשר להתאים את התאי גזע המתאימים לאדם שצריך להיות מושתל, ולהחדיר אותו לתוך העובר של אותה חיה פונדקאית או אכסנאית, מה שנקרא לה, ובעצם לייצר ממש איברים שמתאימים להשתלה פחות או יותר, אנחנו ככה מקווים.
וואו, טוב, אז הנה הגענו מתחום מופרך לגמרי למשהו שעשוי לעזור לנו ביום-יום. אגב, יונתן ומאיה, אם אתם הייתם יכולים להחליא או להרכיב יצור שמורכב מאדם ומחיה אחרת, איזה יצור הייתם יוצרים?
אני הייתי רוצה להיות איש ינשוף.
אתה בעצמך?
כן.
למה? איזה חלקים היית רוצה מהיינשוף?
איזה כנפיים.
למה? לא כנפיים חזקות מאוד, לא? לנשר למשל יש כנפיים יותר חזקות, לא?
כן, אבל לינשוף יש... ינשוף הוא חיה יחסית קטנה, יש לה הרבה מרחב תמרון.
כן?
במרחבים צפופים.
כן? אז היית רוצה להיות ינשוף.
נשר למשל הוא הרבה יותר צריך להסתמך על אוויר, בגלל שהוא... הזרמים של אוויר.
הבנתי, ומה את היית רוצה, מה עדיפה? מאיה?
אני הייתי רוצה להיות חצי חפרפרת וחצי אדם.
מדוע חפרפרת, גבירתי?
כי למשל, אם היו מנסים לטרוף אותי, הייתי חופרת באדמה והייתי מנסה אותה.
כן, נתקלת בסיטואציה שמישהו נוסע לטרוף אותך? לא, לא.
יכול להיות.
יכול להיות, הכל יכול להיות, אבל עד כה לא. אוקיי, אז הנה הגענו לשיחה על השתלות בעצם איברים, דרך היצורים המיתולוגיים האלה, אז כן אפשר לייצר החלאות. בזמנו דיברו על כל מיני מדענים, בעיקר של כל מיני דיקטטורים, שניסו לעשות החלאות בין קוף לאדם וכו', אבל עדיין אנחנו לא מכירים כאלה.
לא, לא, עדיין לפחות ממה שידוע כרגע, עדיין לא הצליחו ממש לייצר ככה... חימרה כזאת שהיא משמעותית.
האמת שזו שאלה טובה, מה אפשר להחליא בטבע? זאת אומרת, אילו יצורים יכולים להזדווג עם אילו יצורים?
כדי שתהיה החלאה בין שני יצורים, צריכה להיות איזושהי התאמה ביניהם. אנחנו מסתכלים על המטען הגנטי, על הסטיל הגנטי, כמשהו שאתה צריך לקחת חצי מהאם וחצי מהאב, אתה צריך שבין הסלילים האלה תהיה איזושהי התאמה, שהריצ'רד שזה בכלל יוכל להיסגר.
אוקיי.
עכשיו, אתה יכול לעשות את זה בין יצורים שהם קרובים יחסית, אם אנחנו מכירים את הפרד, שהוא צאצא של חמור וסוס. אז שם אתה יכול, כי יש איזושהי התאמה, ועדיין התאמה היא לא מלאה, כי הצאצא לא יוצא פורה.
זהו, שיש קטע כזה, נכון? יש כן בעלי חיים שמסוגלים להזדווג.
נכון.
נוצר שם משהו,
נכון.
אבל הוא לא פורה.
נכון, יש לנו את הטיגריס ואת האריה, שנוצר שם הלייגר, נכון? יש את הטייגון והלייגר, תלוי מי האב ומי האם, ויש את
וגם הוא לא פורה.
בחלק מהמקרים, יש, זה לא נסגר לגמרי. ולכן הצאצא, הוא לא יכול בדרך כלל להעמיד צאצאים, או שהוא יוצא חולה, או שיש לו כל מיני כשלים אחרים שלא מאפשרים לו לשרוד.
אחד מיוצאי הדופן הוא היעז. זה יעל ועז, שזה מין חיית בר, אבל הוא כן פורה.
כן.
אבל הוא לא בדיוק יעל, והוא לא בדיוק עז.
אז מה הוא? מי זה? מה הוא?
יעז.
יעז?
זה יעלים בטבע שמזדווגות בעצם עם עיזים שהן מבויתות, שנמצאות גם בשטח, ואז נוצר איזשהו יצור כלאיים למעשה.
יונתן, אתה ראית אחד כזה?
לא.
לא, אוקיי, אוקיי.
רק שמעתי עליהם.
רק שמעת. טוב, אנחנו נמשיך לדבר על יצורים מהאגדות, והנה אנחנו כבר מגלים שהם קשורים לחיים של כולנו, או לתחום השתלות האיברים כרגע. הבנו את זה, אנחנו ממש עוד מעט נמשיך לדבר גם על יצורים מיתולוגיים. טוב, אנחנו עוברים למשהו אולי פחות משמח. אנחנו יודעים שמצב שוניות האלמוגים קשה, אבל ככל הנראה אנחנו מתקרבים לנקודת האל חזור. מדענים מסביב לעולם טוענים, כך לפחות פורסם בכתב העת נייצ'ר, שלא נוקטים באמצעים מספיק דרסטיים כדי להציל את מצבם של האלמוגים והשוניות עצמם, ולכן הם מציעים התערבות גדולה יותר בניסיון להציל את האלמוגים. אבל מה הם מציעים ומה חושב על כך דוקטור עדי לוי? שלום לדוקטור עדי לוי, מנהל מדעים מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אז רגע, מה הם הצעדים הדרסטיים שאותם חוקרים מציעים לעשות כדי להציל את השוניות?
אותם חוקרים, זה בעצם מדובר על קבוצת מדענים שרובם אוסטרלים, שפרסמו מאמר ב-Nature Ecology and Evolution, עיתון מכובד לכל דבר, והם מדברים על כך שהשיפור של איכות המים והגבלות על דייג בסביבת השוניות, וכל מה שהם מנסים לעשות על מנת לממש את הסכם פריז ולמנוע מכדור הארץ להתחמם ביותר ממעלה וחצי בממוצע עד סוף המאה, זה לא יהיה מספיק וצריך לעשות דברים הרבה יותר קיצוניים.
כמו מה למשל?
כמו מה למשל. אז קודם כל, אותם מדענים מתייחסים לתופעה שנקראת הלבנת אלמוגים. הלבנת אלמוגים, שאחד הגורמים המשמעותיים ביותר זה התחממות מהים, התחממות מעל הטמפרטורה הממוצעת בקיץ של מעלה אחת או קצת יותר, גורם להלבנה המונית של אלמוגים. אנחנו מדברים על מעל 20% מהשוניות בעולם נפגעו עד היום מהתופעה הזאת.
עכשיו, אנחנו באמת שומעים לאחרונה הרבה על הלבנת אלמוגים. מה זה גורם להם? זאת אומרת, אוקיי, האלמוגים הופכים להיות לבנים, אבל מה הנזק האמיתי של כל הדבר הזה?
אוקיי, אז אלמוגים חיים בסימביוזה, בשיתוף עם אצות. אצות שנקראות זוג סנטלות, אצות שחיות בתוך הרקמה של האלמוג. האצות מרוויחות הגנה מהאלמוג ואת החומרים שהאלמוג פולט כתוצאה מהמטאבוליזם שלו, והאלמוג מקבל מהם 90% עד 90% מהתוצרים שלהם, זאת אומרת מהסוכרים שמייצרות בפוטוסינתזה. חלק גדול מהאנרגיה של האלמוג, שבעיקר של אלמוגי האבן שבונים את השונית, מגיע מאותן אצות. ברגע שטמפרטורת המים עוברת סף מסוים, אותן אצות נפגעות והן נפלטות החוצה אל מחוץ לרקמת האלמוג. הן גם פוגעות באלמוג, הן משחררות רדיקלים, הן פוגעות באותם אלמוגים. יש אלמוגים שרגישים לזה יותר, זאת אומרת שמספיק זמן קצר מאוד, מספר שעות עד ימים בודדים של טמפרטורה קצת גבוהה מהממוצע בקיץ, בשביל שהם יעברו הלבנה. יש אלמוגים שהם קצת עמידים יותר ולוקח להם יותר זמן, אבל בסופו של דבר עם אירוע כזה, מים חמים שנמצאים באזור של השונית מתמשך לאורך זמן, אותם אלמוגים, גם הרגישים וגם העמידים, יעברו הלבנה בסופו של דבר.
אוקיי.
והתחזיות מדברות שעד שנת 2100, אנחנו נשאר עם פחות מ-5% מהשונית המחסום הגדולה. שונית המחסום הגדולה זה האורגניזם כביכול הכי גדול בעולם, 2500 קילומטר של שונית חיה. ואותם אלמוגים הם בונים את השונית, המשמשים בעצם בית לאלפי ועשרות אלפי מינים של בעלי חיים ומסוגים שונים, דגים, חוליות, הם יוצרים מורכבות מבנית, הם יוצרים מבנה עם כל מיני נישות בפנים, עם כל מיני אזורים שבעלי חיים יכולים להסתתר בהם, ולכן בעצם מכנים את שוניות האלמוגים יערות הגשם של הים, גם מבחינת היצרנות הראשונית שלהם, וגם מבחינת המגוון הביולוגי.
אוקיי.
עכשיו, אותם מדענים שדיברנו עליהם בהתחלה, הם מדברים על כלים ש... שונים לגמרי ממה שהם נהוג היום בהגנה על השוניות.
הם מדברים על... זהו, בוא נבין באמת מה הם מציעים ומה דעתך, בבקשה.
אוקיי, אז הם מציעים, קודם כל, כמו שעושים בחקלאות, לקחת אלמוגים, לקחת באותה שונית, אלמוגים עמידים יותר לטמפרטורות גבוהות, ולעשות להם החלאות עם אלמוגים דומים באותה שונית. וככה בעצם לחזק את התכונה המסוימת באותם אלמוגים, במקרה זה תכונה של עמידות לטמפרטורה גבוהה. אז זה דבר אחד, רק צריך לזכור שבדרך כלל שאנחנו עושים השבחה חקלאית או החלאות כאלה, אנחנו מחזקים תכונה אחת, אנחנו לא יודעים מה קורה לתכונות אחרות. ובגלל שאותם אלמוגים נשארים בטבע ולא מדובר לדוגמה כלבים שעושים להם החלאות וככה יצרו את הגזעים והם מנותקים לחלוטין מהטבע כבר כ-10,000 שנה, גם לאותם כלבים אנחנו יודעים שלכלבים טבעיים יש מחלות ספציפיות של, 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 אותם, של אותו גזע שנגרמו כתוצאה מהחלאות בתוך הגזע.
טוב, האמת היא שאנחנו ממש הרגע דיברנו על החלאות בין יצורים, והנה כנראה שגם הפתרון הזה בעיניך הוא לא נכון.
הפתרון הזה הוא מאוד בעייתי כשאנחנו מדברים על הסביבה הטבעית. וזה עוד לא הכל. הם מדברים גם על דבר נוסף, הם מדברים על לקחת אלמוגים מאזורים שבהם יש אלמוגים עמידים יותר, ולהעביר אותם, אותם או את התוצרי רבייה שלהם, נקראות פלנולות, זה בעצם ביצים מופרות של אלמוגים, להעביר אותם לאזורים שבהם יש אלמוגים רגישים, ואז בעצם להעשיר את אותה סביבה בגנים עמידים לטמפרטורה. וגם פה יש בעיה, כי כשאנחנו מדברים על לקחת אורגניזם ממקום אחד ולהעביר אותו למקום אחר, עם אותו אורגניזם עוברים הרבה מאוד, יכולים לעבור הרבה מאוד חיידקים וטפילים ומחלות מסוגים שונים. זה לא בטוח שאותו אורגניזם בכלל, שאנחנו ניקח נגיד ממפרץ אילת ונעביר אותו לקריביים, לא בטוח שהוא בכלל יצליח להתמודד עם התנאים החדשים. זאת אומרת, הוא לא מותאם לסביבה החדשה. יכול להיות שהוא יסרוד, יכול להיות שלא. ודבר שלישי שהם מציעים, וזה כבר באמת מרחיק לכת, זה פשוט הנדסה גנטית, לקחת את האלמוגים השונית ולהנדס אותם גנטית, כדי שהם ידעו להתמודד עם הטמפרטורות הגבוהות שקשויות.
שזה נשמע על פניו הגיוני, לא?
זה נשמע על פניו מאוד בעייתי, כי מדובר בסביבה טבעית, מדובר בשטחים אדירים, מדובר שוב ב... אין פה איזה משתנה אחד, רק טמפרטורה חמה. קודם כל, שינוי האקלים, ברגע שאנחנו מדברים על עלייה בטמפרטורת פני הים, אותו CO2 שעולה, ריכוזו עולה באוויר, הופך את הים גם לחומצי יותר. זאת אומרת, זה לא רק שהטמפרטורה עולה, גם הים הופך לחומצי יותר, ויש עוד פרמטרים שמשתנים, יש פחות חמצן במים. לכן, לא מדובר פה על איזושהי תכונה אחת, שאם אנחנו נשנה אותה, אז אותם אלמוגים יהיו בוודאות עמידים. זה מערכת מאוד מאוד מורכבת. ואותם אלמוגים גם יוצרים מערכת מהמורכבות ביותר שיש בטבע, כך שפגיעה באותם אלמוגים בגלל ניסיון לשחק שליטי הטבע עלול לפגוע בפנינים רבים מאוד שסומכים על...
זאת אומרת, אתה באמת מזהיר מפני התערבות גנטית בכל המערכת הזו, למרות שהיא הולכת וקורסת, זאת אומרת, גם אם אנחנו עשויים להרוס אותה, נשמע שהדרך האחרת היא הרס בהכרח, לא?
לא בהכרח, כי יש לנו עוד מה לעשות. מעבר לזה, לפני שאני אגיד מה זה שלנו לעשות, כל הסיפור הזה, כל מה שאמרתי עכשיו, כל שלושת הגישות האלה שמתם אליהם מציעים, עולות מיליארדים רבים של דולרים. אם רוצים לעשות, לממש אותם בשונית המחסום הגדולה, לדוגמה, מדובר על עשרות מיליארדי דולרים, קודם כל. וסיכויי ההצלחה הם לא בטוחים לחלוטין. עוד בעיה מאוד גדולה היא שכשהולכים לצעדים כאלה, בעצם מה אנחנו אומרים למקבלי ההחלטות? אנחנו אומרים להם, אוקיי, לא צריך להתמודד עם פליטות הפחמן דו-חמצנים, הסכם פריז, אנחנו
נעשה במקום... את הסביבה. נכון, זאת אומרת, במקום לפתור באמת את הנזק, או
להתמודד
עם הנזק, נכון, אנחנו נשנה את היצורים שפחות ייפגעו, נכון.
זה גישה שלי מאוד בעייתית, כי אותם מהשפעות סביבתיות לא משפיעות רק על אותו יצור ספציפי, הן משפיעות על כל המערכת הטבעית, על כל בעלי החיים וכל הצמחים. ולכן פתרונות כאלה הם מאוד בעייתים. הפתרונות האלה הם בסדר גמור בתור כלים למדענים שמשתמשים בהם כדי להבין את הסביבה הטבעית, את להבין את שונות האלמוגים ואת ההשפעות של שינוי אקלים בצורה טובה יותר. אבל מפה ועד ליישם אותם בטבע, בוא נגיד שיש לנו היסטוריה, כבני אדם יש לנו היסטוריה די רעה של התערבות בטבע, ושינויים שהיינו בטוחים שאם רק... לדוגמה בשנות ה-60 בישראל, אם רק נערו את כל התנים, אז זה יפתור לנו את בעיית הכלבת. אבל אז כמויות אדירות של מזיקים אחרים לחקלאות, יונקים קטנים, התחילו לפגוע בחקלאות.
טוב, תודה.
יש המון דוגמאות
כאלה. תודה על הדברים האלה. רשמנו בפנינו. תודה רבה לדוקטור עדי לוי, מנהל מדעים מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. תודה. טוב, בואו נעבור לעניין הבא שלנו. אנחנו רצינו לברר האם יש גמדים ענקים והוביטים במציאות. גמדים, טוב, זה עניין של הגדרה, אבל קחו את זה מכאן.
אוקיי.
יש?
באגדות, יש בסדרת ספרים והסרטים של הארי פוטר, יש את גמדוני הבית, שזה גמדים שהם כאילו עבדים של אותה משפחה.
עבדים?
כן.
הם מנוצלים, כאילו מנצלים אותם?
כן. מתעללים בהם וממש... ורק שנותנים להם איזה פריט לבוש, הבעלים שלהם נותן להם פריט לבוש, אז הוא משתחרר.
ומה קורה להם כשהם משתחררים?
הם פשוט נהיים חופשיים ואין להם יותר, הם לא יותר עבדים.
אה, וואו.
הם מומללים מאוד כי משחררים אותם. הם לא אוהבים את זה, אבל הם כל כך קשורים לאדונים שלהם, אפילו אם האדונים שלהם מאמלל אותם, שהם פשוט לא יכולים אחרת.
וואו, זאת אומרת שגם כשהם משחררים אותם, הם בדיכאון מזה ששחררו אותם.
בספר הסנדלר והגמדים, למשל, יש גמדים, אפשר להגיד שאלה גמדוני בית, הם לא כבולים לסנדלר, אבל הם בהחלט עוזרים לו, ואז הוא נותן להם בגדים והם משתחררים.
ואז גם נכנסים לדיכאון כי הם משתחררים. וואי, הם נורא מדכא.
הם לא נכנסים לדיכאון.
לא, הם שמחים. אוקיי. בבקשה, יש כאלה? אפשר להשיג גם אדוני בית?
יש כמובן, אפשר לדבר על מוטציות ומחלות ודברים איומים ונוראים שקורים אצל בני אדם.
אני מניח שאפשר לקנות גם אדוני בית באי-ביי.
באי-ביי הכל.
הכל אפשר לקנות באי-ביי. אבל יש תופעה של יצורים שהופכים להיות קטנים יותר או גדולים יותר, תחת איזה שהם לחצים סביבתיים, זה נקרא חוקי האיים. כי באיים למשל אנחנו יכולים לגלות פתאום יצורים שהפכו להיות גדולים יותר, כמו צבי גלאפגוס למשל, שהצבים שהפכו להיות גדולים מאוד.
או העצים בגלאפגוס שהם סביונים.
נכון.
כן?
או למשל אתה יכול למצוא יצורים שהפכו להיות קטנטנים. למשל פילים גמדיים או היפופוטמים גמדיים שחיים באיים פילים בבורנאו, והיפופוטמים גמדיים היו במדגסקר. ואתה יכול לראות פתאום יצורים שבאופן הטבעי הם גדולים יותר או קטנים יותר, ויש כאלה שהופכים להיות ענקים, ויש כאלה שהופכים להיות גמדים.
אז מה גורם לשינוי?
אז ניסו, אז מן הסתם זה איזשהו לחץ סביבתי, איזשהו שינוי בסביבה שגורם לזה. כשמדובר ביצורים שהם זקוקים להרבה מאוד מזון, מן הסתם הנטייה שלהם היא להפוך להיות יותר קטנים כדי שהם יצטרכו פחות מזון, מאחר ומדובר בסביבה קטנה ומצומצמת יותר והמשאבים הם מוגבלים. ביצורים שפתאום יורד מהם איזשהו לחץ של טריפה, והם היו צריכים להיות קטנים ומהירים, אז הלחץ, הנטייה שלהם תהיה מן הסתם להפוך להיות גדולים יותר, כי עכשיו אין עליהם איזשהו לחץ סביבתי שמאיים עליהם להתערף, הם יכולים להרשות לעצמם להיות יותר כבדים ויותר מגושמים.
אוקיי.
כך שיש איזשהן מגמות. עכשיו, זה לא משהו שיש לו איזשהו כיוון מוגדר, הרי מן הסתם, כרגיל באבולוציה, אנחנו מדברים על מוטציות אקראיות, שאם הסביבה מאפשרת להן, הן יישמרו, ואם יש להן איזשהו יתרון, הן יישמרו.
בספרי נרניה יש את החיות המדברות, שהן כאילו עליונות על החיות האילמות, אבל הן... התפקיד שלהן זה לשמור עליהן וכל זה.
זאת אומרת,
והן באמת גדולות יותר. הן יותר גדולות מהחיות האילמות, נגיד סנאי...
סנאי
מדבר,
גדול, והוא
יהיה
גדול.
בגודל של בולדוג.
נכון.
אוקיי.
ואז
אפילו...
באמת...
למרות שפילים או דובים או חיות גדולות יותר מסוס יהיו קטנות יותר.
אוקיי.
אוקיי,
אבל מסתבר שבטבע כן יש דברים כאלה.
נכון, ויש אפילו באיים אנחנו יכולים למצוא דינוזאורים גמדיים או זיקיות בגודל של ציפורן. וביבשת אנחנו, אם אנחנו מסתכלים על תקופות קדומות יותר, אז זה גם עניין של תקופה וגם עניין של טמפרטורה על כדור הארץ. בתקופות קדומות יותר, שנגיד היה בהן יותר קר, אז מצאת בעלי חיים שהיו יותר גדולים. כי בכל שאתה יותר גדול, אתה יכול לשמור על חום הגוף שלך לאורך זמן, ואז אתה מוצא עצלני קרקע ענקיים, ואתה מוצא יצורים ממוטות ענקיות, ובאזורים חמים יותר אתה מוצא יצורים שהם קטנים יותר, שאיבוד החום שלהם הוא יותר מהיר.
ובני אדם גם הם מושפעים מהסביבה, הם יכולים להתכווץ או להתרחב, מעניין.
אז יש לנו את הדוגמה הנפלאה של הוביטים, שמדובר בהומנית, באדם קדמון, שמצאו אותו באים באינדונזיה, הומו פלורסיאנזיס, והוא נחשב הוביט. וגם שם חוקי האי פעלו עליו, כי זה הומנית שהגיע מאפריקה בעצם ברגל, לא הייתה דרך אחרת בזמנו, לפני 100,000 שנים, ונשאר שם תקופה של 50,000 שנים, והיום אנחנו מכירים את השלדים שלהם כאנשי הוביט. אז זו תופעה שקורית גם ליצורים אנושיים שנמצאים...
לא פסח עלינו נושא...
לא, ההוביטים מופיעים בעיקר בסיפורי שר הטבעות וההוביט.
כן, בעצם... אבל אנחנו מדברים כאן על משהו אמיתי שמצאו.
כן, אבל הם מין ה... אפשר להשוות אותם למין חברה אנגלית של אז. ככה טולקין רצה שהם יהיו. זה מין חברה כפרית כזאת, מאוד עליזים, מאוד אוהבים מסיבות, מאוד אוהבים כל מיני... שעשועים.
אז זה קשור לעובדה שהם קטנים? זאת אומרת, הם אוהבים מסיבות כי הם קטנים? אנשים
גם יותר... הם גם הם אוכלים, לפי התיאור הם אוהבים צהוב וירוק וכל מיני צבעים בוהקים ועליזים כאלה. הם אוכלים שתי ארוחות ערב, שלוש אם אפשר. ארוחת לילה זה גם, בכלל פינוק.
גם אני, אוקיי.
ובכלל, הם מין כאלה... הם גם קטנים, הם לא כל כך אוהבים הרפתקאות, הם מעדיפים להישאר בחיים השקטים שלהם, במאורות שלהם.
זה בול אני, אולי אני הוביט.
מחפורות אצל ההוביטים היותר עניים.
תודה לך על האימפוטים על ה...
סירות וסוסים, זה לא משהו ש...
אז תודה לך שוב שהרחבת בתחום ההוביטים. חוץ מהקווי פוק. את מכירה את ההוביטים או שאת לא בעניין של ההוביטים?
לא.
לא, או לא הוביטים. טוב, אנחנו נשמע שיר, ואז ברשותך יונתן נשמע שיר, ואז נדבר על חיי נצח. מה רצית להשלים רק? ענקים?
ענקים זה... הם בדיוק ההפך, הם לרוב משוייכים לאיזשהו חומר או משהו, נגיד ענקי גבעות, ענקי עננים, ענקי אש, ענקי כפור. הם מופיעים במיתולוגיה הנורדית הרבה, הם הרשעים, הנבלים הגדולים, ביחד עם לוקי, שהוא אל המפלצות והתככים וכל מיני דברים כאלה, ובהרבה סדרות אחרות הם מופיעים, בהרי פוטר יש את הגריד, שהוא ענק למחיצה. אתם עושים
סיכום של כל היצורים בעולם, הארי פוטר, זה מישהו, אוקיי. אם כן, אחד המועמדים המובילים לאוסקר הוא הסרט צורת המים, שעוסק בייצור פלאי או פנטסטי. הוא כבר מעדכנים אותנו שעוד ייצור פנטסטי הגיע לכאן לאולפן, כתב הבידור של כאן, תאגיד השידור הישראלי בהרצה. סליחה על הליפסוס, הוא מגיש התוכנית גיבור תרבות בכאן תרבות, יונתן גטלי שעבר ג'טלי שעבר ג'ו. הנה יונתן נמצא כאן, ממש קטן. כאן באולפן שלנו אחרי שהמטוס שלו נחת מהליווד. אנחנו נדבר איתו על הסרט הספציפי הזה, ובאופן כללי על סרטי קולנוע שהגיבורים שלהם הם יצורים. מאיה ויהונתן, אם אתם רוצים לשאול משהו את יונתן גטלי שעבר ג'ט, אז אתם יכולים להפנות אליו שאלה באנגלית בלבד. למה? כי הוא הגיע מהליווד, הוא לא אוהב עברית. בסדר? מה אתה אומר יונתן? אתה דובר אנגלית, אז זה בסדר גם. אוקיי, יונתן, שלום.
שלום דודו, איזה ארז. איך אצלכם בארץ?
צרודים קצת.
כן, אני צפיתי לא מזמן בצורת המים.
כולם מדברים על הסרט הזה.
כולם מדברים על הסרט הזה. נתחיל בביקורת?
יאללה.
לא, אבל במשפט אחד. מאוד מאוד יפה ומרהיב ומתוקתק, ומבחינת התוכן, שום דבר חדש.
אוקיי.
אנחנו חוזרים... האמת שזה אפילו סרט קלישאתי במידה מסוימת, כי הוא בעצם חוזר על אותה אגדה ואותו סיפור ואותה הדרך שבה הוליווד מנסה למשטר ולמשמע את הנושא הזה של יצורים. הוליווד בכלל אוהבת, וגם תעשיית הקולנוע, ובאירופה זה קצת שונה, אבל הוליווד במיוחד אוהבת שהיצורים בקולנוע יש להם שתי אופציות. האחת היא שהיצור הזה לא ממושמע, ואז הסרט אימה, ואז היצור הזה הוא הדבר הכי גרוע שכנראה קיים ביקום, ראי הנושא השמיני.
אוקיי.
או שהיצור הזה הוא חמודי ומקסים וזה, בגלל שהוא ממושמע, והוא קוף אחר בן אדם, והוא עושה מה שאנחנו רוצים שיקרה.
ובסרט האהבה הזה בין אדם ליצור, אנחנו מדברים על האופציה השנייה.
בוודאי.
אוקיי.
אחרת אולי
יכול לצאת... אישה שהתאהבה ביצור פלאי.
אישה שהתאהבה ביצור פלאי...
רגע, אני רואה רק שכתב ה-BBC הגיע לכאן. יונתן רוצה לשאול אותך שאלה באנגלית. מיד, יונתן, אם אתה רוצה. בבקשה.
ובמקרה הזה, אנחנו... ובדרך כלל מה ש... הוליווד
yes.
מנסה לעשות, זה כמו, אתה יודע שתמיד הוליווד מספרת את סיפור השינוי, כמו שאמרו על רוקי, על מתרגף קטן שהופך להיות מתרגף גדול, וכו וכו, אנחנו אוהבים לדבר על, על התמות האלה. אז גם עם הנושא הזה של יצורים, הם אוהבים להראות יצור פוחז וחסר מעצורים, ואז הוא רע, ולאט לאט איך אנחנו מגלים את האנושיות שבו, ואיך הוא הופך להיות...
זה לא סיפורו של כל גבר, לא? כל גבר הוא פוחז עד שהוא ניסה, ואז הוא מדוכא, והופך להיות ממושטר.
ראה למשל היפה והחיה, שבהתחלה יש פחד מהחיה, ומה יקרה, ואז מבינים שיש לו לב, כי הוא בעצם כמו בן אדם. רק שהוא כמו בן אדם, אז הוא חמוד.
זאת אומרת שאין יופי בשום יצור מלבד אדם. כל השאר אפשר לאכול.
נרקיסיזם מוחלט של...
ואתה לא מאוד אהבת את הסרט.
אהבתי אותו מבחינת המראה, מבחינת התוכן, זה פחות או יותר כמו מה שסיפרו לנו ב-100 ומשהו שנה של קולנוע.
כן.
זה שוב פעם אותו סיפור של היצור, השרץ הזה, הלא ברור, שהוא גם במים, גם בחוץ, יש לו סנפירי, יש לו... הוא מין שילוב של חיית מים, חיית יבשה, שאנחנו לא יודעים בהתחלה מה הוא רוצה, אנחנו לא יודעים ממה הוא ניזון, הוא מפחיד, הוא פוגע באנשים, רק אחר כך אנחנו מבינים שהוא פגע רק באנשים שניסו להזיק לו, ובעצם עם האנשים הטובים הוא טוב לב, ושיש לו רגשות, ואני לא רוצה לספר לך את כל הסרט, אבל פתאום הוא ממש הופך להיות בן אדם, כולל כל הדברים שבן אדם עושה פחות או יותר.
אפשר להגיד שהיצור הזה הוא סוג של קפטן נימו של הקולנוע.
אפשר להגיד את זה, יונתן? אני לא יודע, אפשר להגיד, אם אמרת אז אפשר.
קפטן נימו מ-20,000 מיל.
שהסתתר בצוללת מתחת למים.
מטביע ספינות.
זהו, למה הוא רצה להטביע ספינות, אם כבר פתחת את הנושא?
אחת התיאוריות לפי ג'ול ורן זה שהוא... זה שהוא היה איזשהו בן אצולה, ואז באו והרגו את המשפחה שלו, ועכשיו הוא שונא את כל ה...
אז זהו, שכביכול הייתה לו סיבה להתנהגות הזאת.
את כל המין האנושי,
כן.
בצורה כללית מאוד.
זו כמובן הכללה גורפת,
חוץ
אבל...
חוץ
ממי? את מי? נוסי קרנטה, יש חריג?
הצוות שלו ביחסים טובים זה איתו, יש אנשים שהוא עדיין... בסוג של קשר...
אוקיי, מעניין, זה באמת נכון שיש הרבה מאוד רעים... זה ה-understatement, כן. אבל זה נכון שיש הרבה מאוד רעים בהוליווד שיש להם צידוק לפעמים, או לפחות מניע, לא תמיד צידוק.
תראה, יש עוד סרט אחד מקביל. זהו, סיימת את תפקידך?
לא, כן, כי הגברת גיל מרקוביץ' שנכנסה לכאן, גמר.
משלחה לו מבט מאיים.
הנה, בבקשה.
בכל מקרה...
היא תשמיע לו את המעבדה. אוקיי, בבקשה.
אבל תראה, אני אתן לך דוגמה אחרת. הנה סרט מקביל.
בבקשה.
שלושה שלטים ל-Ebbing Misery.
כן.
אין שום קשר ליצורים וכלום. אבל יש שם איש רע שעובר תהליך. יש שם איש ממש ממש מרושע וגזען ושוביניסט ודוחה. ואם הסרט הוא עובר, הוא עובר איזשהו משהו בדרך, והוא הופך להיות, הוא מצטרף אל הטובים. אז פה נשאלת השאלה, האם הייצור הולך להצטרף אל הטובים? האם הוא עדיין שייך למין הפוחז, לגזע המוזר הזה שממנו הוא צמח? ואיך אנחנו כבני אדם מסוגלים להבין אותו? משמע לאלף אותו להיות כמונו, אוקיי?
מעניין.
ואם הוא יוצא משליטה ועושה רק מה שהוא רוצה, אז הוא הופך להיות רשע. אתה זוכר את החנות קטנה ומטריפה?
ודאי, מי שלא מכיר, מחזמר כמובן. מחזמר.
ברור, הרי הצמח בהתחלה הוא הרי הדבר הכי מדהים ונפלא ויהב, כי הוא משרת אותנו. הוא פשוט לנוי.
כן, גימיק וכו'.
ברגע שהוא מגלה רצונות משלו, שזה אומר אוכל,
כן,
אבל... אז הוא הופך להיות קטלני.
למרות שבו נזכיר שמדובר באכילה של דם, של בני אדם ואכילת אנשים.
בדיוק. אז הוא הופך להיות קטלני. אנחנו לא יכולים לתת לו להיות חופשי ולעשות מה שהוא רוצה, בלי להפוך אותו להיות ה... רע של הסיפור.
אז אתה בצד של הרעים בעצם, לא בצד של בני האדם כך. אני יודעת ואתה מאוד מוכזב מהסרט, שקיבל ביקורות באמת טובות.
הוא קיבל ביקורות מדהימות, כולל מאורי קליין בארץ, שזה נדיר לקבל ממנו 5 כוכבים.
אבל אתה אומר שהסיפור הוא בנאלי ו...
רוב מי שיוצא, זאת אומרת, מה זה רוב? באולם קולנוע שאני ראיתי, כל מי שיצא מהסרט אמר, מה? זה היה נראה קצת לאים, מהבחינה הסיפורית.
טוב, אז כמובן שאתה קורא לציבור שלא לשתף פעולה עם היוצרים של הסרט, ולא...
זה יפה לראות לא יותר מזה.
אוקיי, טוב, תודה רבה ליונתן גדלי שעבר ג'טלי שעבר ג'ה. מה מעשיך בהמשך היום? אתה חוזר להליווד?
הליווד, אני כבר, אנחנו צריכים לעלות על כבש המטוס, ואחר כך אנחנו מתעסקים בפיסול סביבתי בעיסות נייר.
אז אמרת פיסול סביבתי בעיסות נייר, אמרת גיל מרקוביץ'.
כמובן.
מהתוכנית המעבדה.
אין דבר שמתאר אותי טוב יותר.
הגברת גיל מרקוביץ' היא מגישה תוכנית כאן בכאן תרבות, באורך של 20 שעות ביממה. התוכנית המעבדה גם משודרת כאן ועוסקת בשלל עניינים אקדמיים. יש פרקים מאוד מרתקים כמובן.
אני בטוחה שהזנת לכולם, בחרת.
הסיעות שלי לא מספיק ארוכות, אבל...
כן, ידוע.
אבל לחלקם. מה, במה את עוסקת עכשיו?
אז השבוע, אני לא יודעת איך זה יצא, אבל הסדרות יצאו ככה ברצף, שאני מתעסקת בעניינים שקשורים לגזע ויחסים בין שחורים ללבנים, אז אנחנו, השבוע יהיו לנו ארבעה פרקים בנושא של טוני מוריסון, הסופרת זוכת פרס הנובל, והיא אישה שחורה שבוגרת ה-Ivy League, תואר ראשון בהרווארד, תואר שני בקורנל, והיא כתבה, היצירה שלה עוסקת, מן הסתם, ביחסים בין שחורים ללבנים, כשהיא ככה נמצאת על הרצף של הכתיבה, בין כתיבה מודרניסטית לכתיבה פוסט-מודרניסטית, היא נמצאת איפשהו באמצע בין לבין. כשכתיבה מודרניסטית זה מה שיחסית מוכר לכולנו, זה כתיבה דרך זרם תודעה עיקרי. לא חייב שיהיה זרם תודעה אחד בסיפור, אבל אתה מקבל את הסיפור דרך דמות עיקרית אחת. עכשיו זה אומר... כל מה שהדמות הזאת חווה, גם אתה ככה חווה את הסיפור. הרגשות של הדמות, הזווית התבוננות שלה, המחשבות, הדברים שהיא חשבה שקרו, הדברים שהיא רצתה שיקרו, אבל גם אם הם לא קרו, אתה תדע עליהם. זה הכתיבה המודרניסטית. יש את הכתיבה הפוסט-מודרניסטית שהיא בעיקר מציבה סימני שאלה. לא תשובות, היא לא מתיימרת לתת תשובות. אז שם הסופים בדרך כלל הם טיפה יותר מאורפלים, לא ברורים. זה הסגנון הזה. היא נמצאת בין לבין.
זה שם, מסקרן אותי מה התובנות שאפשר לחלץ מאישה כמוה.
אז תראה, זה...
ודאי על היחסים שהיא מדברת עליהם.
אז טוני מוריסון בוחרת בדרך כלל, ברוב הספרים שלה, את הזווית השחורה הנשית. וזה אומר שכבר היא מספקת פה הצצה אחרת, או זווית שונה להתבוננות על סיטואציות מוכרות יחסית בהיסטוריה, כדי, כי היא אומרת שהנרטיב הלבן מסופר כבר מספיק, הוא לא מעניין אותה, זה לא מעניין אותה, היא לא מתעסקת בו בכלל, בכלל, לפעמים יש איזו הבלחה למוח או לזווית של אישה לבנה,
okay.
אבל זה ממש נדיר, וזה כבר תובנה אחת, כי התובנה הזאת אומרת, הסיפור הזה לא מספיק מסופר, יש פה כפל דיכוי, הכפל של הדיכוי זה להיות גם שחורה וגם אישה.
זה לא מבטל כמו במתמטיקה שמינוס כפול, מינוס פלוס.
ואז את הופכת להיות מלכת העולם והיבשת, לא פחות. אז במקרה הזה זה ממש דיכוי כפול, משום שגם מדובר בנשים שלא היו יכולות לברוח. אפשר לחשוב על סיטואציות של רצון לברוח מעבדות, או לא רק אגב מעבדות, טוני מוריסון גם כותבת אחרי התקופה של העבדות. אז הרצון לברוח הרבה יותר קל לממש אותו על ידי גברים, והם יכולים לקחת את הסיכון של מה שצפוי בדרך, בעוד שנשים יש להן גם את התפקיד המסורתי של טיפול במשפחה או במשק המקומי, ואז העזיבה שלהן מטילה עוד הרבה מאוד השלכות על הסובבים אותן, על המשפחות. והדבר הנוסף זה שנשים עורבות הרבה יותר סכנות בדרך. אז אם אתה מחפש תובנות, אלה הדברים שכבר חשוב להבין שטוני מוריסון מעלה על הכתב, שהיו, לא כל כך נשמעו ולא כל כך נקראו.
מעניין.
על, כן,
עם מי את מדברת בפרקים האלה?
דוקטור סמדר שיפמן, שהיא מאוניברסיטת תל אביב, היא חוקרת ספרות, והיא פשוט מומחית לייצוגים של נשים ואימהות בספרות, והיא מתמקדת כבר שנים בטוני מוריסון. מה שעוד מעניין על טוני מוריסון, וזה נחמד, היא חקרה ספרות לפני שהיא כתבה ספרות, ואתה יודע איך היא התחילה לכתוב? זה הזוי, בסדנת כתיבה. תמיד אנשים אומרים...
מי היה מאמין שיוצא מזה משהו, חלטור אותו.
כן, היא פשוט אמרה, טוב, יאללה, אני אלך לסדנה כתיבה. באמת, זה ממש היה ככה.
מדהים.
והיא לא חשבה שיצא מזה משהו, אבל זה עניין אותה, כי היא רצתה להכיר את התחום שהיא עצמה חוקרת שנים מהזווית של היוצר. והיא אמרה, יאללה, אני לפחות אכתוב קצת, נראה מה יצא לי מזה. והיא פשוט הלכה והתחילה לכתוב ממש שטף. יצא ממנה שטף של ספרים, שיר השירים אשר לסלומון, חמדת, חסד, ממש, ממש רצף של דברים. את הנובל, אם אני לא טועה, קיבלה בעיקר בעקבות חמדת.
את גם ממליצה על הסדנאות האלה, שאנחנו מתעלמים מהם או בזים להם.
אולי תהיו זוכה פרס נובל לספרות, מי יודע.
תודה רבה לגברת גיל מרקוביץ'. חיי נצח, האם אנחנו רוצים לחיות לנצח?
לא.
לא. יונתן, אתה לא רוצה לחיות. מאיה, את רוצה לחיות לנצח?
לא.
לא? די, הייתי בטוח שהתשובה תהיה כן.
לא.
למה?
אם כל העולם יחיה לנצח,
כן.
תהיה לנו בעיה מאוד גדולה, לא תהיה תמותה משום דבר.
אבל אתה, באופן אישי, אתה לא היית רוצה, מה אכפת לך שכולם ימותו ורק אתה לא?
א', זה מאוד מדכא שכולם, כל האנשים שהכרת מתים ואתה נשאר ונשאר ונשאר.
גם נכון. אבל יש אינטרנט, יש פייסבוק, אפשר לשכוח את המתים.
יש סיפור מאוד יפה במיתולוגיה היוונית, שאחת האלות מתאהבת באיזשהו בן תמותה, מבקשת מזאוס, מלך האלים, להעניק לו חיי נצח, הוא מעניק לו את חיי הנצח, אבל הוא שוכח להעניק לו נעורי נצח, הוא נעשה מין...
מבוגר כזה?
ממש כמוש וזקן. בבית אבות
כזה, כן, ואז?
ובסוף הוא מת. הוא כאילו צרצר.
הוא גם צרצר, זה טוויסט בעלילה פתאום. גם זקן וגם צרצר. הבנתי, אוקיי. הגיוני, סיפור הגיוני בסך אגב. זקן שעובר לצרצר, ודאי. מוכר מכל בית אבות בישראל.
במיתולוגיה היוונית יש גם את את הציידות של האלה ארטמיס, שהן בעצם כל עוד הן נשארות... כל עוד הן מתרחקות מחברת גברים, הן נשארות, הן חיות לנצח כל עוד הן מתרחקות מחברת גברים.
זה גם ככה במציאות, יונתן. רגע, ומאיה, את גם אמרת שאת לא היית רוצה לחיות לנצח, זו תשובה מפתיעה.
כי אם הייתי חיה לנצח, אז ההורים שלי היו כבר מתים, וכבר לא היה לי כיף, אני הייתי רוצה כבר למות.
כן, אבל את יודעת, ודאי, היו לך ילדים.
זה כבר היה לי נמאס.
נמאס? כן, גם לחיות, אתם אומרים, נמאס מתישהו.
כן.
גם בסופו של דבר, אתה תגיע לסוף העולם. כל השאר לא יגיעו לסוף העולם.
נכון.
זה יהיה נורא מדכא לחוות את סוף העולם, כשהיית יכול למות לפני זה ולא לחוות את זה.
איזה שיעמום. טוב, אוקיי, אז הבנו, אז אולי לא צריך חיי נצח.
פשוט לחכות ולחכות לסוף העולם עד ש...
אולי, אבל עדיין בעולם החי... יש משהו בכיוון.
כן, אבל קודם כל צריך להגיד שהתהליך, תהליך המוות הוא תהליך חיוני מבחינה אבולוציונית. כי כדי שיצור ממין מסוים ימשיך להתקיים, הוא בעצם צריך להגיע למצב שהוא מתרבה והוא מעמיד דור המשך.
אוקיי.
אז ככה, מבחינה אבולוציונית, התפקיד של ההורה מסתיים ברגע שהצאצא שלו עומד בזכות עצמו ומתקיים ללא תלות בהורה, והוא מתקיים באופן עצמאי. ואם ההורה ימשיך להתקיים, אחרי השלב הזה, הוא בעצם מצמצם את הסיכוי של הצאצא שלו לשרוד, כי הוא בעצם מתחרים על אותם משאבים, על אותם מקורות מזון, על אותו מקור מחייה.
מעניין.
ואנרגיה, ולכן ההזדקנות, ובסופו של דבר המוות של ההורה, משפרים בעצם את הסיכוי של הצאצא שלו לחיות, ומשפרים את הסיכוי של המין להמשיך ולהתקיים. אז באופן אבסורד, אם אנחנו רוצים לדאוג להמשך ולילדים שלנו, לצאצאים שלנו, אנחנו צריכים לפנות את מקומנו בעולם.
מעניין, זאת אומרת שלמוות יש תפקיד חשוב.
למוות יש תפקיד.
גם באבולוציה וגם באמת בתחרות על משאבים.
נכון, נכון, נכון.
זה לא עצוב בטבע כשמשהו מת.
ככה זה.
אלא אם הוא לא מעמיד צאצאים.
נכון. ואז אין לו פשוט תפקיד.
ואז זהו. dead
end ונגמר.
ונגמר.
רק אנחנו מתעקשים ללחם ועוד ועוד. כן, יונתן.
ואז זה game over.
Game over.
ואתה הפסד איזה.
וואו.
המפלצות אוכלו אותך.
סוף טוב, הכל טוב.
אבל כן יש, אין חיי נצח אפשר להגיד, אבל כן יש כאלה שהם לא ממהרים למות.
כמו מי למשל?
זאת אומרת, יש כאלה שטוענים לפחות שהם לא מזדקנים. אבל זאת לא הדרך היחידה למות בטבע, לא רק הזדקנות. יש יצורים כמו מדוזות למשל, יש את זה בלובסטרים, יש הרבה מאוד יצורים חיים, שאצלם מנגנוני ההזדקנות הם אחרים. הם בעצם לא קורים.
אוקיי.
כי כבר דיברנו על זה בעבר, שמה שקורה, ההזדקנות שלנו, של הגוף האנושי ושל הרבה מאוד יצורים אחרים, קורה בגלל המטען הגנטי בתאים שלנו, ארוז בתוך כרומוזומים, בקצוות של הכרומוזומים יש קצוות של DNA שנקראים טלומרים.
כן, מה אלה? הם טיימרים כאלה, הם, לא?
הם,
מה זה?
הם כמו טיימרים, הם מקטע של DNA, וואו. שכל פעם שאתה מתחלק, הם מתקצרים קצת, וזה מה שנותן את הטיימר.
ואי אפשר ברגע... לטפל בהם ולחיות לנצח?
אפשר, יש בעצם אנזים, או לצורך איזשהו חלבון, שמה שהוא עושה, הוא יכול להעריך את הקצוות האלה, ואז... בעצם הוא מונע את ההתקצרות של המקטע הזה שאמור להגן על החומר הגנטי בתא.
אז איפה קונים את תוסף התזונה הזה?
או, אז כן, אז האמת היא שיש יצורים בעולם שמשתמשים במנגנון הזה של אנזים הטלומראז, באמת בשביל לעכב ולמנוע תהליכים של הזדקנות. והם נחשבים סוג של יצורי על מוות, ככה אפשר לקרוא להם, שבעצם אפשר לומר שהם חיים לנצח. אם אולי אם אנחנו נצליח להבין את המנגנונים
אז רגע, האלה. אז אילו יצורים יש להם את המנגנונים האלה ואפשר למנות אותם ככאלה שבאמת חיים לנצח? כאילו, כביכול.
אז קודם כל יש את הלובסטרים.
כן.
אוקיי, הלובסטרים הם בעצם ממשיכים לגדול כל חייהם, ובאמת הסיבה נעוצה בזה שיש להם את האנזים הזה, טלומרז כמעט, בכל התאים שלו. ובעצם הוא כך לא מזדקן, הוא בעצם לא מזדקן בצורה כזאת. אז באמת, אם הוא לא חולה, או לא נטרף, או לא
נאכל
בטבע, אז אפשר להגיד שהוא יכול להמשיך לאט.
או לא נאכל במסעדה.
בדרך כלל מה שקורה, כן.
כן, אז...
אוקיי, אנחנו נעצור בנקודה הזו ונדבר, יש עוד יצורים, אבל נכון?
נכון.
בספרי שר הטבעות, הטבעת שבילבו בגינס מוצא בהוביט,
כן.
אז... היא בעצם מעניקה לו סוג של חיי נצח, כל עוד אתה משתמש בטבעת, כל עוד הטבעת אצלך אפילו.
כן, אבל איך לשמור על טבעת, הרי זה הולך לאיבוד.
אז אתה סוג של חיי נצח, אבל בשלב מסוים אתה הופך ל-wing wave, למין צל של עצמך. אתה ממש תעצה צל של עצמך, אתה פחות מ... אתה יותר פחות מ...
אז יש מחיר, אתה אומר.
כן, מבני ה...
לטבעת הזו.
מבני האנוש שהשתמשו בטבעות הפחותות שניתנו להם, והפכו לרוחות כאלה.
יונתן, אז בוא תענות בינתיים את הטבעת שתחיה לנצח בזמן האייטם הבא.
היא גם נותנת לך חיי... אם אתה עונד אותה, אתה נעלם.
אוקיי. אז בוא תיעלם גם, הייתם סתם. אני צוחק. בוא, אתה מוזמן להאזין כמובן לפינה, אתם שואלים הקתדרה למוסיקה עונה, אנחנו מיד נדבר עם פרופסור משה זורמן, שהוא מלחין, מנצח וזוכה פרס לנדאו לשנת 2017, בתחום המוסיקה הקלאסית, והנה אנחנו נשלוף את השאלה שלכם מקערת הגלויות שלנו. יפה. הנה השאלה של רוני צדקיהו מכפר מלל. האם יש מתכון ליצירת תחושת פנטזיה במוסיקה? היכן טמון הסוד? במנגינה, בתזמור או בהרמוניה? כדי לענות על השאלה של רוני, אנחנו נאמר שוב שלום לפרופסור משה זורמן. שלום לך.
שלום דודו, מה שלומך?
בסדר גמור.
אתה מערר סדרי עולם, פגישה ביום שני איתך במקום ביום ראשון.
כן.
כל עולמי מעורער.
ובכל זאת אנחנו תמיד שמחים לדבר איתך.
נהדר. אז השאלה שלך והשאלה של רוני צדקיה, היא שאלה שבאמת מלווה את עולם המוזיקה הרבה מאות שנים. האם המוזיקה, שהיא המופשטת באומנויות, צילים שמרחפים ויוצרים כל מיני מבנים בחלל, האם היא יכולה לתאר בצילים תמונה ברורה, היא יכולה לספר סיפור ברור, או שהצילים צריכים להשאיר מקום לדמיון ולא יכולים אף פעם לספר משהו קונקרטי. כשבטהובן או מוצרט כותב סימפוניה, הוא לא משאיר לנו איזה הוראה ואומר לנו, פה אתה חושב על יצור כזה או אחר, או על עולם דמיון כזה או אחר. אבל בכל זאת, היו מספיק יצירות במאה ה-19, זה הולך ומתגבר, הניסיון לקשר בין ספרות, בין אגדה, בין פנטזיה, ובין עולם הצלילים. ואני רוצה להראות לך כמה דוגמאות כאלה, שחלקם מאוד מפורסמות, כיוון שהם חלק מהסרט המפורסם, פנטזיה, הסרט של וולט דיסני, שיצא לאור ב-1940, שאז וולט דיסני ניסה לחבר בין עולם האיור והציור, לבין עולם היצירות הקלאסיות, ויצר כמה דוגמאות מופלאות, שעד היום כשאנחנו שומעים את המוזיקה הזאת אנחנו רואים את התמונות של דיסני יותר מאשר כל דבר אחר.
כן, נכון.
יפה. אז הדוגמה הראשונה, אני רוצה להראות לך איך הניצול של מלחין, תזמורת סימפונית ענקית, יוצרת סיפור נורא ברור. שוליית הקוסם. אגדה מאוד ידועה שעוד כתב גתה, המשורר הגרמני הגדול, על שוליית קוסמים שמנצל את ההיעדרות של הקוסם מהבית, ומנסה להפעיל בעצמו את אחד הקסמים. הוא מפעיל את המטטה הביתי ואת זוג הדליים כדי לנקות את הבית. משימה שהקוסם מטיל עליו. כמובן שהוא יודע רק את מילת ההפעלה. הוא לא זוכר איך מפסיקים את הקסם, ואז לאט לאט המטטה הולך ומציף את הבית בדליים של מים, וסוחף לאט לאט כל מה שקורה סביבו, ואז כדי לנסות לעצור את זה, הוא מנסה לשבור את המטטה, ואז במקום מטטה אחד נוצרים שני מטטאים, ואחר כך ארבע ושמונה עשרה, ומי שזוכר את התמונה הזאת, זו תמונה נפלאה בסרט הזה. איך אתה יוצר את זה במוזיקה, בצלילים בודדים? אז שים לב, מלחין הצרפתי פול דיוקה, מתחיל עם איזה נהמות קטנות של איזה מטטה שרק מתחיל לסחוב את הדליים, ולאט לאט, תוך דקה, כל החדר נסחף במים סוערים, הדליים שלנו מציפים את כל חלל הבית של הקוסם.
בואו נשמע.
בואו נשמע. המטטה מתרומם לאט לאט. אוגר כוח. ויוצא למסע.
כן, טוב, את אנחנו כבר מכירים, כן.
והנה עוד מטטה, ושים לב, התחושה של הרב קוליות יוצרת תחושה של אוסף מטעתיים.
מאוד מלחיץ.
לא, ולאט לאט תשים לב, גלים הגדולים סוחפים את כולנו, והשוליה המסכן עומד חסר אונים.
וואו. וואו. הנה, ענת רחל אורי כבר הסתתרה מתחת לשולחן מפחד. הנה גם יונתן פוחת.
רטוח.
יונתן, מה היה?
אני לא.
אתה
אכלתי מזה כשהייתי בן ארבע, אבל
כן, זה מפחיד, נכון? כן.
לא, הסרט היה מלחיץ.
כן.
אני תמיד נלחס כשמטטאים מגיעים.
ודאי, זה קורה לכולנו מדי יום.
יש לי מטטפוביה.
מה היה את אוהבת? מטטאים. או שלא, גם פוביה. אוקיי, פוביה.
פעם מטטא רדף אחריי במדרגות.
כן, קורה לכולנו, יונתן. הצלחת לעורר אצל כולם פה פלשבקים מהילדות המוקדמת.
קומפלקס מטעתאים.
וואו.
אז לכו כולם לכיוון האחר. אז זהו, אז אתה רואה, אם אתה יודע לעבוד טוב, תזמור הצימפונית יכולה להיות חלק מעולם של פנטזיה ולספר סיפור די בטוח, כמה טוב שוולט דיסני בא לעזרתנו בעניין הזה. דוגמה נוספת הייתי רוצה להראות לכם מהעולם של המוזיקה הרוסית, יצירה שנקראת לילה על הר קרח. הרבה יותר מפחיד. מה קורה בלילה על הר קרח? שאנחנו מתכנסים בחצות ליל, יצורי שטן, רוחות מתים, בני לילית, יצורי שחד, כדי לעבוד את המלך הגדול שלהם, הלא הוא השטן. שים לב איך התזמורת רוכשת ולוחשת, מנסה לתאר את האווירה המיסית המפחידה. מודסט מוסורסקי, מלחין רוסי, באמצע המאה ה-19, כותב יצירה שהיא בעצם ציור בצלילים של מפגש שנקרא שבת המחשפות, מפגש על הר קרח.
איזה
בסרט הוא מזמן, הוא בכף היד שלו, יש מין מערבולת כזו של אש שיוצאות ממנה כל מיני דמויות מעוותות כאלה, ואז רוחות רפאים, שיוצאות מכל מיני קברים וכנסיות ופרשי רפאים וכל מיני שלדים וכל מיני כאלה, ואז בסוף מגיע הבוקר והם כולם נעלמים, ואז יש שיירה של כמרים.
די,
פתאום אני מבינה מה אני עושה לילד.
וואו, מאיה, את מאוד פוחדת. את יכולה לצאת מתחת לשולחן, מאיה, זה נגמר. סתם, היא פה יושבת. אוקיי, אבל זה באמת מפחיד.
אני כל כך שמח שהילדים האלה שנמצאים אצלך באולפן מכירים את הסרט פנטזיה של וולט דיסני, כיוון שהוא כבר הסרט בין 70 שנה, רק שתדע.
אבל הוא עדיין
1940.
מדי כמה עשרות שנים חוזר כזה, חוזר, בדיוק.
ויש גם פנטזיה 2000 וכולי. עוד דמות אחת מהעולם האגדות, לפי דעתי, כבר לא הייתה בתוך המסגרת של הסרט פנטזיה, הוא הדמותה המופלאה של שחרזאדה. אותה נסיכה פלאית שנמצאת בתוך סיפורי אלף לילה ולילה. שים לב, הכינור מנסה לתאר את דמותה של שחרזאדה שעומדת לפני המלך ומספרת לו סיפור בהמשכים שנמשך אלף לילה, וכך היא ניצלת ממוות כמובן, כי הוא זה מאותו מלך שהורג את נסיכותיו או מלכותיו. הנה, הפתיינות של הכינור. והנה אנחנו נמצאים בשוק של בגדד, בו מתרחשות כל האגדות בסיפורי אלף לילה ולילה. אם תמשיך עוד טיפה, אני חתכתי לך את זה לחלק שבו שחרזאדה מספרת למלך על סינבד המלאך שנלחם בסופה בלב ים ונוחת על אי בודד.
הנה,
הוא מתחיל במלחמתו במשברי הגלים הגדולים. אם לבך תזמור אותו גרת כוח, וכל מה שאתה רואה זה איזה מין תמונה נפלאה של ים סוער וספינתו של סינבד נלחמת בגלים.
סינבד אחרי זה גם מוכנס לפופאי.
נכון.
כדמות? כן.
כן.
גדול סוחף אותנו.
וואו, טוב.
וכולי וכולי.
כן.
יופי, עכשיו, אבל אני רוצה להראות לך פה איזה נוסחה שגם אתה בבית לבד, דודו, עם האורגנית שלך, יכול ליצור פנטזיה.
אוקיי.
עד עכשיו נזקקנו לתזמורת סימפונית אדירה, רימסי קורסקו ומוסורסקי ודופול דיוקה, השתמשו ב-100 איש על הבמה לפחות כדי להכניס אותנו לתוך עולם של דמיון. אבל אני רוצה להראות לך את כוחו של המרווח הבודד.
דודו, יש לך אורגנית?
כן, יש לי אורגנית, אבל בעיקר יש לי פסנתר בבית.
הפסנתר, אחלה, גדלת, אני זוכר אותך בתור ילד כ...
עם אורגנית ואקורדיון, נכון, נכון.
אקורדיון, אני גם למדתי אקורדיון כשהייתי ילד קטן. עכשיו, שים לב, אני רוצה להחזיר אותך אל הכוח של המרווח הבודד. מרווח זה הרווח בין שני צילים. אבל מסתבר שאם אתה משתמש במרווח גדול שנוסק כלפי מעלה, אתה יוצר תחושה של מעבר מהעולם הארצי לעולם הדמיון והפנטזיה. מרווח אחד בודד לוקח אותך מהאדמה לשמיים. שים לב לרעיון הזה, שיר מאוד מפורסם שנקרא Over the Rainbow. Somewhere over the rainbow, ששרה דורותי כמובן בסרט הקוסם מארץ עוץ. שים לב למרווח הראשון.
הכוונה היא למרווח של האוקטבה בין...
מרווח האוקטבה, בדיוק. שאני אדגים תכף את כוחו האדיר על פסנתרי הביתי הקטן.
יונתן, יש לך פסנתר בבית? אורגן? אתה לא מנגן?
לאח התינוק שלי יש גיטרה, אקורדיון טוב ועוד הרבה 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 הרבה.
אני מריח אפליה בבית, תינוק מקבל הכל.
לא, הוא פשוט היחיד שממש ממש אוהב מוזיקה.
אוקיי, אז בסדר.
הוא לפחות היחיד שיודע לנגן. גם הוא לא בדיוק יודע.
מאיה, את מנגנת?
הייתה לנו מורה למוזיקה.
זה נשמע כמו לא.
היא לימדה אותנו כמה דברים, אבל בעיקר נגענו על חליליות.
למה הייתה מורה למוזיקה?
כי היא כבר לא איתנו, יונתן, לא רצינו לגלות לך, אבל עכשיו אנחנו נגלה לך, היא לא איתנו כבר.
ומה שהיה מפתיע, שהיא הייתה קרובת משפחה שלי ולא ידענו את זה.
די, אנחנו רוצים להפתיע אותך, הנה איחוד משפחות מרגש, היא כנסי עם החליל, גברת. רגע, אנחנו רוצים אבל כן לשמוע באמת על המרווח של האוקטבה.
אז בואו נוריד רגע את ג'ודי גרלנד הנפלאה, ונשמע שוב הסיפור הזה של סאמוור... צליל נמוך, הולך צי גבוה, מביא אותנו בעצם לתחושה של מעבר מאיזשהו עולם ארצי לעולם של אגדה. איך אתה יוצר Somewhere Over the Rainbow, אי שם עבר לקיש בענן, באמצעים המינימליים של מרווח. המלחינים הגדולים האלה אמרו, וואו, בוא נטפס, Somewhere, ושם בשחקים נוכל כבר להתחיל לשיר את שירנו. עכשיו, הפטנט הזה מסתבר, הכירו לא רק המלחינים של הסרט הקוסם מארץ עוץ, ומאז אותו זמן, כל פעם שמלחין רוצה ליצור את התחושה של Somewhere באיזשהו מקום אחר, יש עולם נפלא, ייקח את הרעיון של המרווח הנושא כלפי מעלה, ויוצר את התחושה של מעבר מהעולם הארצי לעולם החלום. אז אם נלך ללאונרד ברנשטיין, בסיפור הפרברים, יש לו שיר מפורסם, There's a place for us, Somewhere... There's a place for us, somewhere a place for us. Hey, שם יש מקום נפלא, מקום של שקט ושלווה, ושוב, somewhere, there's a... המרווח העולה, הפעם זה מרווח טיפה יותר קטן,
כן, נכון.
של שבעה צילים, הספטימה, אבל הרעיון הכללי הוא של הנסיקה כלפי מעלה. בוא נשמע.
כמעט גניבה מוסיקלי, זה השיר שיר הבאסקי 2.
זה פטנט, פטנט, לא גניבה. Somewhere, בעולם של פנטזיה, יש שקט ושלווה. אבל הוא מתחיל במרווח.
וואו. רגע, יש גם משהו ישראלי,
בטח. אני רוצה לסיים בעצם, גם אנחנו יכולים לשיר על פנטזיה. בפנטזיה אצלנו היא פנטזיה שגם כן הולכת לכיוון של המרווח העולה. יש מקום, יש מקום רחוק אחרי הים. יש מקום רחוק אחרי הים. הנה גם דובי זלצר למד הפטנט ומתחיל בקזבלנת. יש מקום של יורם גאון במרווח עולה. נה רה 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 רה. אצלו זה מרווח של סקסה, כבר שזה, אנחנו הולכים ומצמצמים, אבל לארץ ישראל, מקום קטן. אז שימו לב איך אנחנו, איכשהו לוקחים את יורם גאון למקום המופלא מעבר לים, גם כן באמצעות הרעיון המוזיקלי הזה של המרווח הנוסק כלפי מעלה.
את המילים כתב עמוס אטינגר, והלך עליה באמת דובי זלצר.
יש מקום רחוק אחרי הים, שם החול לבן הבית חם, שם השמש מאירה מעל את השוק הרחוב והנמל, הבית שם אחרי הים. אני זוכר בלילה שבת הנר דולק, לאבי מביט מביט בי ושוטה.
אז מפנטזיה לקזבלנס. וואו, טוב, תודה מעומק הלב למלחין, למנצח ולזוכה פרס לנדאו לשנת 2017 בתחום המוסיקה הקלאסית, פרופסור משה זורמן. תודה רבה.
תודה רבה.
וואו.
בחצר הבית אם מעופה.
אז לפני 40 שנה פורסם שיר שזמרת צעירה כתבה, הלחינה ושרה, ומאז הוא נחשב לשיר הטוב ביותר של כל הזמנים ביקום. לא, הוא באמת שיר אהוב מאוד של קייט בוש.
אתה כל כך אוהב את השיר הזה שאתה הופך את זה לנושא, אבל האלבום יצא ממש, זה לא רק השיר, אתה כאילו מחקת את כל האלבום.
אז בוא האלבום עכשיו, יש שיר. שמע, הפתיע, נמצא איתנו תומר מולביזון, עורך ומגיש בכאן 88, שאתם ודאי מזהים את קולו, ובאמת, לפחות השיר הזה, אני יודע שחולל סוג של מהפכה ומחזיק עד היום.
תנסה לדמיין לעצמך מה זה שהיצירה הראשונה שאתה מוציא לעולם, הראשונה, הופכת ללהיט הכי גדול שלך עד היום. זאת אומרת, לא משנה מה עשית כל הקריירה שלך.
זה אסון כמובן, לא?
יש בזה ברכה וכללה, כל הזמנית. זה רודף אותך כל הזמן, מצד שני זה הביא להצלחה מדהימה. יש כמובן את בבושקה אחר כך, ויש עוד שירים באלבום הזה ספציפית. יש לה אלבומים נפלאים גם שלא הצליחו, אבל הם נפלאים. זאת אומרת, היא יוצרת נהדרת, לא רק יוצרת לעיתים.
כי יש בה משהו גם קצת מופרך, קצת אוונגרד כזה, היא קצת,
קצת אולטרה
אומנותית כזאת.
קצת דיוויד בואי גרסה נשית, היא גם למדה אצל לינזי קמפ, המורה לריקוד והפנטומימאי, שלימד את דיוויד בואי, שעזר לו לייצר בעצם את הפרסונה הבימתית שלו, עד שהוא למד אצלו, הוא לא הצליח. גם היא למדה אצלו, הוא מאוד השפיע עליה, כתבה עליו שיר באלבום הזה שנקרא מובינג, אז יש שם את זה. יש, היא למדה קארטה, שרואים את זה בריקודים, בקליפים הרי.
בגלל זה היא רוקדת. כמו שיש את הפעיתות האלה, נכון? זאת אומרת שהיא לא רוקדת מגוחר, היא פשוט עושה תנועות קראטה.
זה חלק מהריקוד שלה, מהתיאטרליות שלה. אבל היא ילדה מאוד, הייתה ילדה מאוד מאוד מוכשרת. האלבום הזה יצא כשהיא בת 19, השירים האלה נכתבו כשהיא בת 13. היא כבר בגיל 11 מלמדת את עצמה לנגן על פסנתר, היא לומדת כינור, יש לה משפחה מוזיקלית. והיא רואה את הגרסה הטלוויזיונית של ענקת גבעים של אמילי ברונטה, הסופרת, היא רואה את זה ומרגישה איזושהי הזדהות מוחלטת עם קטרין, שזה קייט, קטרין, היא מרגישה אותו השם.
זה מוזר בעצם שאתה כותב שיר שהוא לא עצמאי, אלא על יצירה אחרת.
זה מאוד מזוהה איתה, היא המשיכה לעשות את זה אחר כך בקריירה, היא כתבה בהשראת סרטים וספרים, והיא כותבת על ההתענק שלה, זאת אומרת, מנקודת מבט של אותה קטרין בענקת גבעים, היא גם מגלה שהיא חולקת יום הולדת עם הסופרת מאותו יום הולדת. זאת אומרת, יש לה איזה חיבור מיסטי לדבר הזה, יש מה, החיבור המיסטי הזה עשה לה את הקריירה. אבל חשוב כן לדבר על מי שבעצם עוזר לה להגיע לאוזניים שלנו, שבלעדיו זה כנראה לא היה קורה. תראה, ההורים שלה מקליטים אותה כשהיא בת בערך 16, איזה 50 שירים שלה, כבר היא כתבה בתקופה הזו 50 שירים, מקליטים באיכות לא ממש טובה, ושולחים לחברות הקליטים, והן מתעלמות מזה לחלוטין. איכשהו זה מגיע לידיו של דיוויד גילמור, גיטריסט וחבר להקת פינק פלויד, שפשוט נדעם, זאת אומרת, פשוט מזהה את היכולות שיש שם, ומשלם על הקלטות איכותיות יותר, מצוות אותה עם חבר שלו, אנדרו פאול, שהוא מי שהפיק את האלבום הראשון שלה, ובעצם ככה היא מצליחה, זאת אומרת, הוא לוקח אותה לחברת EMI, שמתחילה כמובן גם לחלוב אותה, כן, את הילדת פלא הזה, ומחזיקה אותה על חוזה עד גיל 19, בלי להוציא אלבום, להוציא איזה שיר פה, קצת. הם אמרו בטענה, אתה יודע, כי היא צעירה מדי להרוויח כסף, אבל יש פה איזה, בוא נחתים אותה מהר, כדי שלא יחטפו אותה כשתהיה מספיק גדולה. ואז נמרח לה קצת את הזמן. אז הרבה בזכות דיוויד גילמור, השיר הזה שאתה כל כך אוהב הגיע לאוזניים שלך.
זה מדהים שתמיד צריך מנוע, לא מספיק להיות מוכשר. תמיד צריך להיות גם מזל וגם מישהו שיניע את התאריך.
הרבה מזל, אני חושב. כן. אני חושב שיש אלפי אנשים מוכשרים בעולם שאף אחד לא שמע עליהם.
כן.
זה קצת עצור. או שהם הולכים לתוכניות ריאליטי והורסים אותם.
זו גם טרגדיה.
זו טרגדיה אחרת לחלוטין.
אוקיי.
אז זהו, חשוב רק עוד להזכיר עוד להיט אחד כאן, The Man with the Child in His Eyes, שזה גם שיר נפלא, וזה שיר שממש מפיק. דיוויד גילמור בעצמו.
מה באמת הסוד המוסיקלי שלה? שהיא לא הולכת לפי דפוסים שאנחנו מכירים. הרי השירים האלה, גם הלחנים שלהם, מי שניסה לשיר...
גם השירה, אין שם דיקציה כל כך.
כן, משהו שם, כזה... מי שניסה לשיר את השיר הזה בגרסת הקריוקי, ידהם...
ניסית?
כן. תקשיב, ידהם מזה שהמילים לא נופלות בשום מקום הגיוני, ועדיין זה יוצא מאסטרפיס.
תשמע,
זה כאילו מושלם בחוסר מושלמות של הדבר.
מאוד מאוד מוכשרת ממשפחה מוזיקלית, שלמדה גם פסנתר וגם כינור, ולימדה את עצמה, ולמדה קראטה ופנטומימה, ויש כאילו הכל בחבילה אחת, כל התיאטרליות הזו בשירה. זה לא שירה רגילה, כל מה ששמענו עכשיו זה, או בבושקה, בוא נלך הלאה בקריירה שלה. זה לא סטנדרטי בכלל. בכלל, בכלל. ויש אנשים שלא יכולים לסבול את זה, כן? צריך להגיד. יש אנשים שהם נורא קשה להם עם הקול שלה או עם החוסר דיקציה. אני חושב שהיא נפלאה. וזה אלבום נפלא.
טוב, תודה מעומק הלב לעורך ולמגיש בכאן 88, תומר מול וידזון על הדברים האלה. אנחנו נדבר עוד קצת ואז בעצם נסיים. הבטחנו שנעסוק בגלימת העלמות ובהסוואה בעולם החי, אז בואו נסיים את הנקודה הזו שכמעט והתחלנו איתה, אז עכשיו אנחנו מתחילים איתה.
אז באמת בהארי פוטר יש את גלימת העלמות המפורסמת, מה את רוצה להגיד על זה משהו?
כן. גלימת העלמות זה גלימה שבעצם הארי פוטר שם על עצמו כדי שלא יראו אותו.
כן.
למשל, אם הוא רוצה להיכנס לזה ספרייה סודית בבית ספר שלו בשם הוגוורטס, שאסור להיכנס לשם, אז הוא מתגנב בלילה שגם אסור להתגנב בלילה עם גלימת העלמות ואף אחד לא רואה אותו.
אוקיי, אז באמת, יש כזה?
אז באמת זה החלום הרטוב של כל ילד שתהיה לו הרי גלימת העלמות, כן. שכדי שהוא יוכל ללכת לספרייה ולקחת ספרים.
או כל חייל שיוכל להיעלם בשדה הקרב.
או כל חייל, או כל כן. חיה שיכולה להיעלם. נכון.
למרות שיש בעיה אחת עם גלימת העלמות, היא לא מגנה עליך.
נכון. אבל עצם העובדה שלא רואים אותך זה כבר הגנה.
אם פוגע בך כדור טועה, הלך עליך.
נכון, אבל עדיין עדיף לך שהאויב לא יראה אותך.
לא מכוונים עליך.
בשר הטבעות וההוביט יש את הטבעת המפורסמת, הטבעת של סאורון, הטבעת האחת, הוואן מיין.
איכשהו נשמע לי שטבעת זה קשקוש, אבל גלימה זה רציני. לא יודע למה.
זו טבעת זהב פשוטה, כל מי שעונד אותה.
כן.
אז אתה ממש...
מה קורה לו?
בלתי נראה.
אוקיי, גם טבעת העלמות.
הוא בלתי נראה, וכשמשליחים אותה לאש, היא שום דבר לא יכול לפגוע בחוץ מהאש של הר הגעש שבו היא נוצרה.
והשאלה אם יש
באש ביתית
היא
אפילו לא... באש ביתית היא אפילו לא מתחממת.
אבל יונתן, יש יצורים כאלה שיש להם גלימות היעלמות?
יש כאלה, לא? יצורים שמסווים את עצמם בצורה מושלמת.
אז יש את אלה שמסווים את עצמם בצורה מושלמת, ויש גם כאלה שבאמת נעלמים.
כן?
מה? יש, המפורסם ביותר הוא קופפוד, קופפוד אלה סרטנים קטנטנים.
כן.
שהצבעים שלהם הם צבעים פיזיקליים, כלומר, זה לא צבע שהוא צבע שנוצר על ידי פיגמנט שבולע חלק מהאור ומחזיר את השאר, אלא צבעים...
מבנה שלהם, כן.
והמבנה שלהם הוא כזה שהוא עשוי שכבות של אוויר ושל שכבת שריון שיש להם, שריון דק, והאור שנכנס נשבר ומוחזר, נשבר ומוחזר, כשהאור שהם מחזירים הוא למעשה אור אולטרה סגול. כך שאנחנו, כשהם מחזירים את האור והצבע הפיזיקלי מוחזר, אנחנו לא מסוגלים לראות אותו. ואז הם נעלמים.
וואו.
עכשיו, כשהם שוחים במים, הם מדי פעם רואים אותם והם ככה חצי שקופים, ומדי פעם הם בלתי נראים. וככה אתה מקבל, מי שמנסה לטרוף אותה, מקבל את התחושה שהוא נמצא ונעלם, נמצא ונעלם, וכך הוא בעצם מתעתע בטורפים שלו.
וואו.
כן.
טוב, זה נשמע די מדהים.
די.
טוב, חייבים לפתח משהו כזה למטרות צבאיות, נראה לי.
מיטב המוחות.
כן? כן. טוב, אנחנו נאלצים לסיים את השעה השנייה שלנו, ולהודות לכולם, ואם נשארו לנו עוד עניינים לדבר עליהם, אתם כמובן מוזמנות ומוזמנים לחזור לכאן. נספר לכם מי עמל על המשדר הזה. העורכת שלנו היא ענת רחל אורי, המפיקה היא ענת רחל אורי 2, על הביצוע הטכני חן עוז, תודה רבה. חן עוז, ותודה רבה ליגאל שפירה שליווה את המשדר הזה באמצעות הוואטסאפ. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להוריד את היישומון, את האפליקציה, כאן אודי, וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים. בכל זמן ובכל מקום של כאן תרבות, כל ההסקטים, המוסיקה, החדשות ועוד. תודה מעומק הלב לדוקטור מיכל סטולרסקי בנון, ותודה מעומק הלב לוורד שפירה, הביולוגית, שתיהן ממכון דוויצון, וגם למאיה וליונתן.
תודה.
מה אתם מתכוונים לעשות
להתראות.
בהמשך היום? להתראות. מה קורה בהמשך היום?
בית ספר.
בית ספר.
כן? וואו, אז רק תיקבנו אתכם בשעה אחת.
משמרות זהב.
כן? אבל זה לא נגמר? זה לא רק בבוקר? גם באחר הצהריים. בצהריים.
עד 2:20.
לנו יש שיעורי שחייה ואני פספסת.
שחייה? לא נורא.
שחייה זה טוב, שחייה זה טוב.
כן, אבל זה רטוב כזה.
כן, יש אנשים שלא אוהבים מים כי זה רטוב.
עדיף ללמוד באוויר.